בפרטי השיר הזה נמסר לזכות גיל השושנה, ואת נחגית לו לברכה והצלחה בכל מעשה ידיה, ו חנדי בבת נחה גיטל, ברכה והצלחה ומעשה ידיה, דין ושנה בת נחה גיטל, שמחה בת בן נחה גיטל, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. הגמרא אומרת בסוכה בדף ג' ב' למטה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, אם הסוכה הייתה גבוהה מ-20 אמה, הוא בא למעטה, הוא בא למעט את גובה הסוכה, בחרים וקסתות, שמניח קרים וקסתות בקרקע הסוכה, והידי זה חלל הסוכה, הוא פחות מ-20 אמה, לא אבי מיות, אין זה מכשיר את הסוכה, זה לא נחשב כחלק מהקרקע, ולכן זה לא מיות. ואף אגב דבטלינו לכולו, ואפילו שביטל את הקרים ואת הקסתות בפירוש להשאירם שם לכל ימי החג, מכל מקום אין זה נחשב ביטול, משום שבטלה הודעתו אצל כל אדם, שרוב האנשים אינם מבטלים קרים וקסתות לקרקע, הרי זה כאילו הקרים וקסתות אינם, והסוכה גבוהה מ-20 אמה או פסולה. מביא הגמרא דין נוסף, תבן, אם מניח תבן בקרקית הסוכה כדי למת את גובה הסוכה מ-20 אמה, הוא ביטלו, הוא ביטל את התבן בפיו להשאירו שם כל החג, הווה מיעוט, הרי זה נחשב שמיעט את גובה הסוכה והסוכה כשרה. וכל שכן אם מניח אפר בקרקע הסוכה או בדלו בפיו, והידי זה גובה הסוכה פחות מ-20 אמה, שהסוכה כשרה. אז תבן הוא בדלו ומיעוט, וכל שכן אפר. הייתה סוכה גבוהה מ-20 אמה, והניח בקרקע איתה תבן, ולא בדלו, אלא ואין עתיד לפנותו, שלא יצטרך לפנות אותו כל ימי החג, כפי שלא יצטרך לו. ואפר סתם, וכן המניח בקרקעיתה אפר, שאין ידוע אם עתיד לפנותו או לא, במקרים אלו הדין תלוי במחלוקת רבי יוסי ברבנן, שנחלקו לגבי תומעה, האם נחשב מיעוט או לא, ואף בסוכה יחלקו. תתנן, לגבי תומעת מת, אדם שמאהיל על המת או הכזית מהמת נטמא בתומעת מת. שמת מטמא באוהל, ובית שהמת בתוכו והאהיל אדם על הבית, אין אדם מקבל תומעה, כיוון שיש בבית פותח טפח, דהיינו שיש אוויר בגובה טפח בין המת לתקרת הבית, אז תקרת הבית חוצצת שאין הטומאה בוקעת ויוצאת מעל הבית. אבל אם אין פותח טפח בבית, טומאה בוקעת ועולה על הבית, והמעלה על הבית נטמא בטומאת מת, ודין זהו הלכה למשה מסיני. זאת אומרת המשנה, בית שיש בתוכו מת או כזית מן המת שמלאו ומילא את הבית תבן או צורות, אבנים קטנות, עד שאין חלל של טפח מהמת עד תקרת הבית, ובטלו לתבן אוצרות אגב הבית, מבוטל, זה נחשב כמבוטל, ונמצא שאין כאן פותח טפח, והמאהיל על הבית תמי, אז יש לדייק מהמשנה ביטולו אין, דווקא אם בטלו בפירוש הרי זה מבוטל, אבל אם לא בטלו לא, אם לא בטלו בפירוש אינו נחשב מבוטל, ואפילו אם אין עתיד לפנותו. אז דווקא אם הוא ביטל את התבן ואת הצרורות, אז זה נחשב מבוטל, אבל לא בתלו לא, אינו נחשב מבוטל. תניא עליו, המשנה זו שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כאפר סתם. אם הוא לא עתיד לפנות את התבן משם, אז זה כמו אפר סתם, הוא בטל, דהיינו תבן שאין עתיד לפנותו, והסתרתם בטלים, גם אם לא בטלם במפורש. הוא מסיים רבי יוסי, אבל אם ילא את הבית באפר ועתיד לפנותו לאחר זמן, הרי הוא נחשב כסתם תבן ולא בטל. ונמצאנו למדים שנחלקו רבנן ורבי יוסי גם באפר סתם וגם בתבן שאין עתיד לפנותו. רבנן סוברים שאין הם בטלים, ורבי יוסי סובר שהם בטלים. רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפני התורה הוא כאפר סתם, הוא בטל, וחכמים חולקים עליו. והם אומרים שצריך לבטל במפורש. אם לא ביטל, זה לא נחשב. ורבי יוסי אומר שלא צריך. אז אותה מחלוקת שיש בעניין תומה תהיה גם בעניין מיעוט גובה הסוכה, אם נחשב בטל, ואם ממעט את גובה הסוכה. רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנתו משם, הרי הוא כאפר סתם, הוא בטל, וחכמים, רבנן, חוקים עליו. עד כאן למדו בסייעת הדשמיה את סוגיית הגמרא. רשי, בדיבור המתחיל, לא אוהב מיעוט, תחילת הסוגיה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, או בא למטה בקרים וקסתות, לא אוהב מיעוט. רשי כותב שאין סופו להניח שם כל שבעה, מפני הפסד ממונו. אם הוא בא למעט אותה בקרים וקסתות, זה לא מיעוט, כי הוא לא יניח את זה כל שבעה ימי החג, מכיוון שהוא מפסיד את ממונו. ולכן זה לא מיעוט. אז מקשה מורי ורבי, הגאון הגדול רבי דוד יצחק מנזצר, ועל פיו אנחנו עושים את השיעור, שלכאורה זה מאוד קשה. דברי רשי הם מאוד קשים. בשלם עלולי דברי רשי, אם רשי לא היה כותב את מה שהוא כתב, אפשר היה לומר שעיקר החידוש בסוגיה הקרים וקסתות הוא על ההמשך, שאין בהם מיעוט, גם אם בטלינו. ואף אגב דבטלינו, זה לא עוזר, משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. אז אין לה מיעוט, גם אם בטלינו. אבל מדברי רשי שכתב את הטעם הזה שאין סופו להניח שם כל שבע מפני הפסד ממונו, לפני מה שכתוב בגמרא שבטלינו, משמע שצריך טעם זה גם על עצם מה שכתוב בגמרא שלא מועיל מיעוט בקרים וקסתות, שהוא משום שאין סופו להניח שם כל שבעה מפני הפסד ממונו. מבואר מזה שלדעת רשי הרשע של דברי הגמרא הוא עניין בפני עצמו. יש כבר עניין בפני עצמו בהתחלה, שאם הוא בא למעט וקרים וקסתות, זה לא מיעוט, כי הוא עתיד לקחת אותם. הוא לא יניח את זה שבעה ימים מפני הפסד ממונו. זה דבר בפני עצמו. וזה לא רק הקדמה למה שכתוב אחר כך, ואף אגב דבטלינו. ואף אגב דבטלינו זה משהו אחר. הגמרא מוסיפה דין נוסף. ואף אגב דבטלינו, אז הוא ביטל אותם, זה גם לא עוזר, משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. אבל לפני כן כבר, עצם זה שהוא מניח את הקרים וקצתות, זה לא מיעוט, שאין סופו להניח שם כל שבע מפני הפסד ממונו, כדברי רשי. ובלא טעם זה. וכשאין הפסד ממונו. מועיל בלא ביטול. זאת אומרת, בוא נאמר שיש מקרה שאין הפסד ממון. כל המקרה, כל הנימוק של רש"י, למה זה לא עוזר? זה לא עוזר כי יש הפסד ממון, לכן זה לא ממעט את הסוכה. אבל במקרה, במציאות, בציור, שאין הפסד ממון, אז מועיל גם בלא ביטול, לא צריך לבטל. אם אין הפסד ממון, זה בסדר גמור, הוא יכול להניח את זה שם, ישאיר את זה, ואז זה יהיה, זה ימעט את קרקע, את גובה הסוכה. אבל איך ייתכן לומר דבר כזה כשלהדיה בהמשך הסוגיה רואים שצריך לבטל את זה? רואים שלרבנן גם בתבן שאין בו הפסד ממונו לא מועיל בלא ביטול, וגם רבי יוסי לא אמר אלא בתבן שמצד עצמו אין בו חשיבות כשאינו עתיד לפנותו ונחשב כאפר סתם, שכמובן לא קשור לקרים וקסתות. אז רואים בעיקרון שגם אם אין הפסד ממון צריך לוותר. אם זה דבר של חשיבות, כולי עלמא. אז איך משמע בגמרא, ובואר להדיה כך ברש"י, שגם בלא ביטול היה בהם מיעוט, אם לא מחיסרון מיוחד, שישנו בקרים וקסתות. וגם צריך לבאר שאחרי שמבואר, כמו שהסברנו, שגם בלא ביטול היה מועיל מיעוט בקרים וקסתות על ידי זה שהם נחשבים אינו עתיד לפנותם, ובכל זאת לא מועיל המיעוט משום שאנחנו נוקטים שהוא כן יפנה אותם. זה העיקרון, זה הדין שלמדנו בהתחלה, שהוא כן יפנה אותם, ולכן לא מועיל מיעוט, כי יש כאן הפסד ממון, זה משהו אובייקטיבי. אז מה צריך כמה שמלן נוסף, חידוש נוסף, ואפילו בטלין הוא לא מועיל משום שבטלה דעתו אצל כל אדם? למה צריך להגיע לזה? הרי פשוט מסברה שאם נוקטים את סברת רש"י ברישה שבקרים וקסתות לא יניחם שם מחמת הפסד ממון, הוא לא ישאיר אותם שם מכיוון שיש לו הפסד ממון, אז בוודאי שכך הוא גם אם יאמר בפיו שהם בטלים שם, שיאמר מה שיאמר, אבל יש כאן הפסד ממון, אז אנחנו לא נסמוך עליו. מכיוון שאנחנו נוקטים שלא יהיו מבוטלים שם, שהוא ייטול אותם, אז זה לא כלום, זה שום דבר מה שהם מונחים שם. אז מה צריך להגיע לאף אגב לבטלין הוא בטלת האתו אצל כל אדם, אפילו בלי בטלת האתו אצל כל אדם, אנחנו נוקטים שהוא בעצמו יפנה אותם, בין שהוא אמר בין שהוא לא אמר, זה הפסד ממון. אז יש לנו בעצם שתי קושיות בינתיים על הסוגיה. קושיה ראשונה, משמע כשאין הפסד ממון, הוא יניח אותם שם ולא צריך לבטל. אבל בהמשך הסוגיה אומרים לא ככה. בדברי רבנן וגם רבי יוסי, שבתבן הוא צריך לוותר. אפילו שאין בו הפסד ממון, צריך לוותר. אז אומרים, גם כשאין הפסד ממון, צריך לוותר. אז איך משמע בגמרא, מבואר להדיא כך ברש"י, שגם בלא ביטול היה בהם מיעוט, אם לא מחיסרון מיוחד שישנו בקרים וקסתות, ש, 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 שיש הפסד ממון. אבל אולי הפסד ממון, אז לא צריך ביטול. ואילו בהמשך הסיגר רואים לא ככה, שאפילו כשאין לו הפסד ממון צריך ביטול. זה קושיה ראשונה. קושיה שנייה, ברגע שקבענו, כמו שרש"י קבע, שגם בלא ביטול ברגע שרש"י קבע שלא מועיל המיעוט, כי אנחנו נוקטים שהוא כן יפנה אותם, כי יש לו הפסד ממון, אז למה צריך לומר, ואף אגב דבטלינו, בטלת דעתו אצל כל אדם. אפילו בלי בטלת דעתו אצל כל אדם, אפילו שיבטל, אבל אנחנו נוקטים, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהוא כן יפנה אותם. ומסיבה זו לא מועיל ביטול. אני צריך להגיע לבטלה דעתו אצל כל אדם. אז אלו שתי קושיות להתחיל, וברצות השם דרכנו, אנחנו רוצים להפגיז עם עוד כמה קושיות בשיעור הבא, ואז לראות ממש נפלאות מתורת השם יתברך. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.